טוב, בוקר טוב, צהריים טוב, אני יודע מה זה, עומר, לגבי העניין האמת של העמידה לדין, כאן ברור, כל
אומרים, כל באי עולם.
כל באי עולם יעברו לפניו, זאת אומרת, זה לא רק אנחנו, כל העולם כולו נידון בראש השנה. אף אחד לא מתחמק מהדין של ראש השנה. עכשיו, איתי שאל כאן שאלה מאוד יפה, הוא שאל, מה הקשר בין המזמור שאנחנו אומרים עכשיו בערב הבוקר, דוד השם מורי ואישי, למערכת שאנחנו לומדים? אז דרך אגב, את המזמור הזה נוהגים לומר מראש חודש אלול עד אחרי סוכות. עד השמיני עצרת. זאת אומרת, המזמור הזה קשור בעצם לכל המערכת. עכשיו, חשוב באמת לציין שאנחנו מדברים על מערכת שלמה. כמו שאנחנו נראה ונעבור, אנחנו כל שנה מדברים על זה מחדש. יש כאילו את ה... זה הכל מתחיל כאילו בחודש אלול, שזה השער כניסה לשנה החדשה. אחר כך יש את ראש השנה ויש את יום כיפור ויש בעצם את סוכות. זה הכל חלק ממערכת שמסתיים בשמיני עצרת, שזה בעצם העניין של שמחת תורה שאנחנו שמחים, שאז בעצם זה מגיע לשיא. הגענו להשלמה של המערכת הזאת. וזה מערכת דרך אגב מקבילה גם למה שקורה בעצם בפסח ושבועות. אז יש לנו מערכת שמתחילה בעצם בפסח ונגמרת בשבועות, שהיא המערכת דומה, רק על דברים שונים קצת. כרגע, מה שאנחנו מדברים, דוד השם הורי ואישי, זה קשור למערכת הנוכחית. עכשיו אומרים, דוד השם הורי ואישי, הורי זה ראש השנה, ואישי זה יום הכיפורים. עכשיו, מה הרעיון של המזמור הזה? דוד השם הורי ואישי, ממי ירא? השם מעוז חיי, ממי יפחד? זאת אומרת, אנחנו נמצא עכשיו לפני דין, לפני הקדוש ברוך הוא. והמזמור הזה בעצם מדבר על המצב של האדם מול הבורא ומול העולם שסובב אותו. אז אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אז במה כמו אומר דוד, דוד השם אורי ואישי. הקדוש ברוך הוא, אתה אור שלי ואתה הישועה שלי. האור זה ראש השנה, כי בראש השנה בעצם אנחנו מקבלים את האור לשנה הבאה, בו אנחנו ממליכים את המלך עלינו, ואז ישעי, זה יום הכיפורים, זה יום הכפרה, שבו בעצם מגיעה הישועה מכל ההבנות שעשינו בשנה שעברה. אז תמיד אנחנו שואלים את השאלה, לכאורה היה צריך להיות הפוך. לכאורה יום הכיפורים היה צריך לבוא קודם ואחר כך ראש השנה. ודיברנו על זה רבות. אז הרעיון הוא כאן קודם כל צריך לתת שבעצם יום הכיפורים אין לו שום משמעות בלי ראש השנה. יש לזה הרבה פרשניות, אבל הפרשנות המרכזית היא שראש השנה אנחנו ממליכים את המלך. עכשיו, ברגע שאתה ממליך את המלך, אז המלך יכול לתת לך כפרה. אבל אם אתה לא ממליך עליך את המלך, למה פתאום שיהיה לך כפרה?
אני שמעתי את זה הרבה פעמים, זה מה שאנחנו עושים, ממליכים את המלך ראש השנה. אנחנו כל יום ממליכים את המלך.
ודאי.
אנחנו כל יום. אז מה ייחודי דווקא בראש השנה?
זה כאילו
להמליך את המלך.
כמו סתם, כדי להמחיש את הנקודה, יש מה שנקרא יום ההמלכה. נגיד, יש את היום שבו המלך עלה לשלטון. אז כל שנה חוגגים את היום הזה בתור יום מיוחד. מעבר לעניין שאתה יודע שהמלך הוא המלך.
הוא המלך של כל יום.
יפה. אבל יש יום אחד שבו המלוכה מתחילה. שבו הכתירו אותו למלך. זה שאתה מקבל אותו כל יום, זה אחרי שהכתרת אותו בראש השנה. זאת אומרת, קודם כל בראש השנה, מה אנחנו עושים? מכתירים את המלך עם השופר, וכל הצרמוניה, וכל הטקס מהמסביב, ואז אנחנו תוקעים בשופרות, ואנחנו מקבלים על עצמנו, או, לא עול מלכות שמיים, את המלך. אחר כך זה מדובר במשך חיי, כל יום ויום בוודאי, מה זה יש לך מלך?
זאת אומרת, ראש השנה זה בעצם הטקס של ההמלכה.
בדיוק.
והיום יום זה בעצם לקבל את המלך שהוא המלך שלנו.
אחרי שהמלכת אותו.
כן.
אתה המלכת אותו בראש השנה. עכשיו אתה צריך לקבל את עולו. קבל עול מלכות שמיים. עכשיו, הקטע הזה לכן, מה קורה? אם אני בא ומבקש רחמים וסליחה ומחילה וכפרה, ועדיין הוא לא המלך שלי, אז למה שהוא יכפר לי? למה שהוא יסלח לי? ומאיפה, מה פתאום שהוא יבחל יהיה מחובר אליו?
למה לך שתבקש ממנו
למלך? בדיוק. לכן, קודם כל אני מתחבר למלך. אחרי שהתחברתי למלך, אני יכול לחבר סליחה וחפרה. עוד נקודה מהחשובה. בלי הכוח של ראש השנה, זה השם, נקרא ראש הנראה, אורי. ברגע שיש לך את האור הנכון, אתה רואה את הדרך. ואז אתה יכול לעשות תשובה אישי ביום הכיפורי. אבל אם אין לך את האור, אתה לא רואה את הקצה. אתה לא יכול לראות איך לעשות את התשובה. עוד נקודה, ראש השנה זה הרי, מה העניין? העניין הוא שחודש הוא חודש סליחה ורחמים. אז ראש השנה גם צריך להיות קשור לעניין הזה.
נכון.
לא רק יום הכיפורים. אז מה העניין? העניין הוא כאן שיש שתי דרכים בעצם לעשות תשובה. או בוא נגיד ככה, לנצח את היצר הרע. יש את הדרך לעשות תשובה שאתה בעצם ממוטט את כל הקטע של העבירות. איך אתה עושה את זה? אם אני מקבל על עצמי את מלך מלכי המלכים בתור מלך, זה אומר שבעצם אני צריך להישמע לו. זאת אומרת, מהחל מהרגע הזה בעצם מה קורה? כל מה שעשיתי מתבטל, כי מהרגע הזה יש לי מלך. ומהרגע הזה אני מקשיב למלך ואני מתקן את דרכיי. זה כמו, אומר הרפים קוזצל משווה את זה, להורדת בניין עם דינמית ביסודות. זאת אומרת, היום יש פטנטים, אתה רואה בניין, עומד באמצע אפילו 20 בניינים. יש מומחים שמים ביסודות דינמית, ואז אתה רואה, כל הבניין מתמוטט. זה ראש השנה. מה אני בעצם אומר? אתה המלך שלי. ברגע שאמרתי שאתה המלך שלי, קיבלתי לעצמי את הקדוש ברוך הוא בתור מלך, בעצם מוטטתי את כל בניין העבירות. כי מהרגע הזה, יש לי מלך שאני שומע בקולו. עכשיו, מה שקורה, כל זה טוב ויפה, אבל זה לא מכסה את הכל. עדיין ישנם עבירות שאנחנו צריכים להתמודד איתן חזיתית, יחסית. זה יום הכיפורים. יום הכיפורים זה כמו שאחרי שמודדו את הבניין, הרי נשארים שרידים. יש כמה קירות גם. ואז באים עם טרקטורים
ושופלים.
ואז זה כבר עבודה יותר קשה. זה לא לשים דינמית ולמוטט את הבניין.
זה לחפור עם הידיים.
זה יום הכיפורים. זאת אומרת, זה באופן רעיוני כדי לדעת להבין את ההבדל. לכן ברור לנו שכדי להגיע לשלב של יום הכיפורים, צריך את ראש השנה קודם. בלי זה בעצם אין משמעות ליום הכיפורים. זה הסיבה. עכשיו, לדוד השם אורי זה ראש השנה, ואישי זה יום הכיפורים. עכשיו, אם אני, מה אומר דוד? דוד השם אורי, ממירה, אם אני שם את הקדוש ברוך הוא בראש, השם העוז חיי, ממי יפחד? לקרוב עליי מרעים לכל עד בשרי, צהרי ובאי לי, הם קשרו ונפלו, אם תחנה למחנה, לא עירה לי בי. אני לא מפחד מאף אחד. אם תקום אני מלחם בזאת, אני בוטח. ומה אני בוטח? אומר דוד, אחת שאלתי בבית השם אותה אבקש. שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בחלום. עכשיו, זה לא שדוד המלך מבקש, אני רוצה לשבת בבית הכנסת כל היום. הרי יש לו ממלכה לנהל. הוא לא יכול לשבת בבית הכנסת כל היום. מה עם הניהול של הממלכה? הוא יצא למלחמות וכל הדברים האלה. איך זה מסתדר עם מה שהוא אומר? אלא שמה הכוונה? הכוונה היא שבכל מקום שאנחנו נמצאים, עם מי אנחנו נמצאים? שבתי השם לנגדי תמיד. שבתי בבית השם כל ימי חיי, הכוונה היא שאני, איפה שאני לא אהיה, איפה אני מרגיש? אני מרגיש עם הקדוש ברוך הוא. שבתי השם לנגדי תמיד. אחת שאלתי מהשם אותה בבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בין השם ולבקר בהיכלו.
כי
יצפנני לסוכו, למה מתחבר? סוכו. ברור. זאת אומרת, יש לך כאן את כל המערכת של הראש השנה, יום הכיפורים וסוכות, בתוך המזמור הזה. כי יצפנני בסוכו ביום רעה יסתירני בסתר אוהלו. זאת אומרת, הסוכה היא בעצם המגן שהקדוש ברוך הוא מכניס אותי אליו אחרי ראש השנה ואחרי יום הכיפורים, אני נכנס לסוכה. עכשיו אני מוגן על ידי הקדוש ברוך הוא, אני נמצא ביחד איתו. עכשיו, נקודה מאוד חשובה, איך שמסתיים המזמור הזה, גם גר ולא יראה, כי אתה נשיף, כמו שאנחנו לא רואים אותם במדינות הזאת. קווה אל השם, חזק ואמץ לבך וקווה אל השם. שמתם לב איך זה מסתיים? קווה אל השם, חזק ואמץ לבך וקווה אל השם. יש פעמיים קווה אל השם. מה בן אדם מתפלל לקדוש ברוך הוא בתקופה הזאת, הוא מרגיש, לא יודע, לא יקרה להתפילה. אז מה אומרים לו? קווה אל השם.
תכוון כביכול.
קווה אל השם, ואתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, חזק ויאמץ ליבך, לא להתייאש, וקווה אל השם. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. הקדוש ברוך הוא נמצא, שומע אותך. בסופו של דבר, כמו שאמרנו בעת חנן, שמשה רבינו התפלל כמניין את חנן תפילות, ואמר לו, קדוש ברוך הוא, אם אתה מתפלל לתפילה אחת, אני עושה מה שאתה רוצה. אבל זה לא כל כך טוב. אנחנו מכירים את הסיפור. זאת אומרת, התקוף של התפילה הוא עצום. במיוחד בתקופה הזאת. חודש אלול, חודש תפילה ברחמים, אומרים, אני לדודי ודודי לי. זאת אומרת, חשוב להבין שבתקופה הזאת אומרים, המלך בשדה. מה זה המלך בשדה? הוא כאן נמצא איתנו, לידינו. זאת אומרת,
יחלנו את הזרוע, רק שעבר אליו.
זאת אומרת, וזה בעצם המזמור, דוד השם רואי אישי ב... מה שנקרא בזער אנפין, כי כמובן שאפשר לקחת את המזמור ולנתח אותו, ובכל מילה ומילה יש דברים עצומים, שאל פירוש הרש"ר הירש, אם פעם יצא לנו, אני בשבת, אני מעביר שיעורים על תהילים בפירוש הרש"ר הירש, שזה פירוש מדהים, שהוא לוקח את פרקי תהילים ובאמת מחבר אותה אלינו עכשווית, מה שנקרא, ואנחנו יותר מתחברים לדברים. גם לדוד השם אורי אישי, הוא עושה באותו, באותה צורה.
הצורך לקרוא תהילים הוא משהו שהוא קבוע, סטנדרטי, או ש...
יש עניין גדול לקרוא תהילים אפילו כל יום.
כל יום?
יש, אם אתה רואה בספר תהילים, אני למשל נוהג כל יום לפי היום שבת חודש. יש, אתה תראה, יש בספרי תהילים מסודרים, יש לפי ימים, לפי שבוע, ולפי, יש כאלה שגומרים תהילים כל יום, כל אחד בראש שלו. יש, אני הולך, יש לפי ימי שבוע, אני הולך לפי תאריך בחודש. אז זה קטע קצר. כל יום אתה אומר. למה? כי תהילים כמובן נכתב ברוח הקודש, זה חלק מהתורה. ויש בתהילים...
תהילים זה מזמורים שדוד רשם מחוץ לתורה.
זה אין מחוץ לתורה, זה בדיוק העניין.
לא, הוא רשם אותם בצורה כזאת
של... ברוח הקודש.
להלל ולשבח את הקדוש
ברוך הוא. ברוח הקודש, זה לא סתם מכתב, זה ברוח הקודש. הכל מלמעלה. זה חשוב להבין. תורה שבכתב ותורה שבעל פה נשמעו מהר סיני. על אחת כמה וכמה הנביאים והכתובים. ותהילים שייך לכתובים. זאת אומרת, זה דברים שניתנו מלמעלה. דרך הנביא, דרך ה... כל מיני דוגמא. דרך אגב, לא כל פרקי תהילים נכתבו על ידי דוד המלך עצמו. יש פרקי תהילים שנכתבו על ידי משה רבינו, על ידי אברהם אבינו אומרים, על ידי אדם הראשון, וחיברו אותם בתוך הספר של דוד המלך. ודוד המלך חיבר אותם ביחד, אבל לא כל המזמורים הם שלו ממש. עכשיו, זה, הפרקי תהילים, יש בהם סגולה. סגולה מאוד חזקה לעזרה. אם אתה יודע, יש ספרים שכל פרק תהילים אומרים לך למה הוא מיועד ספציפי. הרעיון הוא לפנות לקדוש ברוך הוא ולדבר איתו על כל דבר שרק מציק לנו. אבל לפעמים אנחנו, אין לנו את המילים הנכונות, אין לנו את הכוח, אין לנו את הידע.
אז,
בדיוק, אז התהילים בא בעצם למלות את החסר. לתהילים בעצם זה כתוב בצורה כזאת שכשאתה אומר פרק תהילים שמסוגל לדבר כזה או אחר, זה עולה למרומים. כמובן שרצוי להבין מה שאומרים, בשביל זה אנחנו אומרים, גם לדוד השם אורי ואישי, יש פירוש לכל דבר ודבר.
ותראה, הרבה פעמים אתה קורא, אתה לא מבין מה אתה קורא, ואתה קורא וקורא וקורא, זה מעצבן. זה כאילו, אני בן אדם שאוהב לקרוא ולהבין. שיש לך גם מוכת דברים חדשים.
זה הספר
עם פירוש. כן, אבל אתה יודע, שאתה ואתה מתפלל, אז אתה רוצה כבר לגמור, אז אתה מתפלל, אתה אומר את התקליים, אז אתה כבר קורא, 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 אתה כבר חוזר
תראה, אני למשל, מה אני עושה? למשל בסידור אפילו, יש מקומות שבהם עשיתי לעצמי סימונים.
כן.
למה? יש דברים שבהם אני למדתי את הפירוש, למדתי את הזה, אז אני מכוון בהם קצת יותר. אנחנו היום, מה נעשות? אנחנו, יש ירידת הדור. עם כל הבלגנים מסביב, אין לנו את הכוח להתרכז.
נכון.
הרבה זמן.
נכון.
אז לכן, מה עושים? החכם עיניו בראשו, אז אתה עושה את החשבון. אני בוחר לעצמי קטע בתפילה, שבו אני הולך לכוון יותר מהקטעים האחרים. עכשיו, בצורה הזאת, אתה בעצם מתרגל את עצמך לכוון. עכשיו, זה כמו, מספרו על אותו אחד עם המסעית, בא המסעית, היה רמזור אדום, הוא שם ברקס פתאומי, היה מלא מאחורה עם תפוזים, כל התפוזים התפסרו על הכביש. הוא אומר, גם המסעית יוצא, צועק, אוי, התפוזים, תפוזים, וכל האנשים חוטפים את התפוזים והולכים איתם. והיה להם איזה איש חכם, אמר, תגיד לי, טיפש, מה אתה צועק ובוכה? ותראה, לוקחים לי כל התפוזים, אבל אז תאסוף גם אתה. לפחות שישארו לך כמה. עכשיו, זה בן אדם חכם. אז אתה בא להתפלל תפילת 18, וואו, אני לא מסוגל לכוון, הכל, המחשבות שלי התפזרו. טוב, נו, אז יאללה, בלו, 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 מה עשית?
נכון, אתה לא מכוון באמת.
תפוס משהו, תפוס משהו מהתפילה, כמה תפוזים שיהיה לך ביד. אז אין לך את כל המסעית, אז מה? אבל לפחות נשארת עם משהו. זה הטעות של אנשים.
רובה, שבבן כסת רובם ככה. כאילו, אני משתגל, אתה רואה באמת, לפי תורי אנשים שהם מרוכזים, הם גם מסיימים את ה-18 הרבה יותר מאוחר מאשר השליח ציבור, כאילו כבר מתחיל לרוץ, הם באמת כיוונו.
נכון, אבל זה בדיוק העניין.
כן, אבל השליח ציבור עושה את זה בשביל לא...
בשביל כולם גם, כדי שכולם...
שלא יהיה תורך הציבור.
נכון.
לא יחכו לו, כולם עומדים.
אבל נכון, אבל הוא גם צריך לכוון באמת להכוונה נכונה.
הרעיון המרכזי של שליח ציבור זה שהוא שליח של הציבור. לכן,
ההלכה
אומרת, בדיוק, לא. ההלכה אומרת ששליח ציבור, הוא לא יתחיל בתפילה בציבור לפני שהוא לא רואה שרוב הקהל סיימו.
נכון.
זאת אומרת, הוא צריך להסתכל אחורה ולראות, אם רוב הקהל סיימו, הוא יכול להתחיל.
זה מה שהוא עושה.
אם עדיין לא סיימו, אז הוא צריך להמתין עד שיסיימו גם אם הוא סיים מהר. כמובן, מצד שני גם, אם יש אחד שהוא מתפלל לאט, לאט, לאט. אז עם כל הכבוד שהוא שליח ציבור, הוא לא יכול להתפלל בקצב הזה. או שלא הייתי שליח ציבור, או אם הוא שליח ציבור, שיעשה את זה קצת יותר מהר. זה חשוב, עוד מעט, זה גורות חשובות, כי יש מה שנקרא תרחד את ציבורה. אל תהיה צדיק על חשבון אחרים. אתה לא יכול להיות צדיק על חשבון אחרים. אתה פתאום יבוא לך איזה מישהו מתפלל חצי שעה. מה אתה?
לא, לא רק זה.
אל תהיה שליח ציבור.
כי הוא מתפלל, מחכים לשליח ציבור, וכולם מדברים ביניהם. נכון, 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 נכון,
נכון, נכון, זה הבעיה.
לכן חשוב לדעת ולהבין, אם אתה עושים את הדברים בפרופורציות. כל דבר בחיים. אז הבנו עכשיו מה זה לדוד השם הורי ואישי, ואת הקשר של זה, כמו שיש הרבה דברים שמתקשרים, ולכן נוהגים להגיד את המזמור הזה, כי עוד פעם, קודם כל יש את מזמורי תהילים כוח, כמו שאמרנו, יש להם כוח חזק, במיוחד שאתה מבין על מה שאתה מדבר. שזה אני אומר לפעמים, כדאי ללמוד, זה פרק תהילים אחד או שתיים, יסודי, ואז לתמצת אותו, כי הרי מה קורה, נתן לך, למשל, פירוש הרש"ר ריר, זה פירוש חבל על הזמן, זה פירוש ענק, אבל מה המטרה שלי נשית בשיעורים? שאני עוזר על זה עוד פעם ועוד פעם, ואז אני מתמצת, וכל פעם אני מתמצת את זה עוד יותר, אבל הרקע נשאר לך, כי למדת איזה כמה פעמים. עכשיו אתה מתמצת את זה בכמה מילים, שמזכירות לך בעצם את כל הכוונה מאחורי מה שאתה אומר. ואז אתה אומר מזמור תהילים, פתאום, וואו, פתאום זה חי, פתאום זה כבר משהו אחר, זה לא סתם להגיד פרק תהילים. עכשיו, ככל שאתה יותר מתחבר, אתה יותר מחובר לקדוש ברוך הוא. זה כמו שאני חייב לכתוב על זה, אבל השבוע למדתי דבר יפה, דבר באמת מדהים. אנחנו באים מדברים על שכר בעולם הזה. שכר בעולם הזה. מה זה שכר בעולם הזה? הנשמה הייתה למעלה, נהנתה מכל הטוב, בלי לעשות כלום. מתנת חינם. הרגישה בושה. עקב הבושה, היא רצתה מה שנקרא יתר דריקות. רצתה להידבק בקדוש ברוך הוא, אבל היא הרגישה בושה, כי היא מקבלת את הכל בלי לעשות כלום. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם הזה בשביל הבושה של הנשמה, כדי שהנשמה תרד לעולם הזה, תתחבר לגוף ותפעל כדי לקבל את השכר, ואז ממילא לא תהיה בושה. עד כאן זה ברור? עכשיו, הרבה פעמים חשבתי על זה ולא הבאתי את זה לכלל מעשה, את המחשבה הזאת. נצטרך רגע, בוא נבין את זה. רב אדם סיני אומר את זה בצורה מאוד יפה. תראה לעצמך, אני בא ואומר לך, תשמע, יש לי בחוץ כמה ריטי גינה, רבע שעה תעבור שם, תעשה ניקיון, נותן לך מיליון דולר.
לא תעשה את זה, תעשה את זה.
לא רק שתעשה את זה. מה אתה תרגיש? כן. עכשיו, מה אתה תעשה? עכשיו, מה אתה, מצד שני, וזה מה שאנחנו רואים, כי זה, להבין את השכר בעולם הבא, זה משהו לא מובן. תבין, זה, מה שאני אמרתי זה כלום. כי זה כמו שאני אגיד לך סתם בשביל להמחיש את זה יותר, אתה מקבל 3 מיליארד דולר, כי השכר הוא נצחי. אז אני שואל אתכם שאלה. הנשמה שהתביישה לקבל מתנת חינם, מה היא מקבלת עכשיו?
גם מתנת חינם, מה? זה אותו דבר.
אז אמרתי, איך תיקנו את המצב? שאלה מאוד מעניינת. ואף פעם לא חשבתי עליה עד הסוף. מה, לא עשיתי כלום? חבר'ה, זה כמו להגיד לבן אדם, תרים מפרון, קח מיליון דולר. אז תכלס, מה, יש פרופורציה בין מה שהוא עשה לבין השכר שהוא מקבל? הם מדברים על שכר נצחי. העולם הזה הוא זמני. הוא כלום. אז איפה העניין של הבושה? הרי הנשמה תישאר עם הבושה עוד יותר. למה? צחקו עליו הפרצוף. תראי, מפרון קבל 3 מיליארד דולר. נו, באמת. בחיית, מה, אתה מסתלבט עליי? אומר, אדם סיני, אדם נפלא. דבר נפלא, הוא אומר, אם אתם חושבים שאתם עובדים בשביל השכר, זה הטעות שלכם. כי אז הבושה תישאר. אמרנו, מה הנשמה רוצה? יתר דבקות. היא רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא. יש כאן עניין של אהבה. כשיש מערכת יחסים של אהבה, אני לא מתבייש לקבל ממי שאני אוהב אותו והוא אוהב אותי, כמו אבא נותן לילד שלו דברים, הבן מתבייש לקחת?
לפעמים כן.
אם האהבה היא אמיתית, והוא יודע שנותן את זה מאהבה, לא חושב, זה משהו אחר, אבל אין לך את הבושה לקבל מאבא. אם מישהו זר יבוא וייתן לך,
ברור שיותר נוח לקבל מקשר משפחתי וממישהו שאתה יודע שהביא אותך לעולם.
עכשיו, אם המטרה של כל המערכת הזאת של המתנות ושל העשייה שלך היא לא גובה השכר אלא חיזוק הקשר, זאת אומרת, מה שיחזק את הקשר ביניכם לקשר של אהבה, זה מצוין. זאת אומרת, הפונקציה של גובה השכר לא רלוונטי.
אנחנו גם חוזרים חזרה לאחורה למה שאמרנו. זאת אומרת, דיברנו אחד השיעורים, שבעצם השכר בעולם הזה, הוא בשביל הקשר הזה לקדוש ברוך הוא.
לא זה אמרנו, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל שכר. זאת אומרת, פתאום הדברים האלה מסתדרים לנו ביחד, הכל פתאום מסתדר. זאת אומרת, זו תובנה עצומה, זה על פי הזוהר. תובנה עצומה. זאת אומרת, אנחנו בעולם הזה לא נמצאים בשביל השכר. אנחנו נמצאים בשביל לחזק את הקשר ולהגיע לדבקות עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אם הגענו לדבקות עם הקדוש ברוך הוא ואנחנו כאילו חלק אחד, אז מה אני שאני נותן למי מה נותן? זה לא רלוונטי.
אבל מצד שני, אנחנו מדברים על זה שיש גם עולם הבא.
אני מדבר על העולם הבא.
לא.
אני מדבר רק על העולם הבא.
כן, אז אנחנו אומרים שבעולם הבא יעלו האנשים ויקבלו את השכר על פי העולם הזה.
אז מה אמרנו הרגע?
לא.
שזה לא נשמע הגיוני המחשבה הזאת.
נכון, זה לא נשמע... בסדר,
אז אני אומר... אז הורדנו אותה. זה לימוד חיצוני.
אבל הורדנו אותה, ואנחנו כל הזמן עובדים אותה.
יפה, הרגע למדנו מה ההבדל בין שאתה נכנס לתורת הנסתר, לפנימיות של התורה, או שאתה עוסק רק בחיצוניים. הבנת? עכשיו אתה קיבלת קצת מושג על הפנימיות של התורה, שבעצם כל מה שאמרו לך עד עכשיו, זה שטויות במיץ עגבניות. הבנת עכשיו מה אני אומר?
עכשיו מה שאמרו לשם זה הפוך לגמרי.
יפה.
אני נמצא בכלל למעלה, לא נמצא למטה. אני ירדתי למטה בשביל הבושה.
יפה.
ועל מנת לבוא ולתת את העבודה הקשה.
ולהתדבק עם הקדוש
ברוך הוא.
יפה.
ואז שם, אני גם ככה נמצא שם כבר למעלה, אבל בעצם.
אבל לא, אבל עכשיו, עד עכשיו אתה לא הייתה את הדבקות הזאת, לא עשית בשבילה כלום. לא עבדת על הקשר. אתה צריך לעבוד על הקשר. זאת אומרת, העבודה היא כאן לעבוד על הקשר, לא על השכר. עכשיו, מה זה העולם הזה? אז האדם סינה נותן גם... האדם סינה נותן גם, נותן לו גם כדי תובנה מאוד נפלאה, לא חשבתי עליה, הדרב אדם סינה, אם בכל אופן. אומר דבר נפלא, אומר ככה. אומר, זה כמו טייס. שכדי ללמד אותו טיסה, הוא נכנס לסימולטור. הסימולטור הזה מלמד אותו איך לטוס. כי בעצם, אם אנחנו מדברים על העולם הזה והעולם הבא, והעולם הזה הוא רק סרט, והעולם הבא זה הסבא, מה בעצם הקשר? בשביל מה אני נמצא בעולם הזה? אוקיי? אני רוצה לחדד את הנקודה. עכשיו, אותו טייס נכנס לסימולטור כדי ללמוד טיסה. עכשיו, שהוא יוצא מהסימולטור לחיים האמיתיים. יגיד לו, אדוני, מה שאתה עד עכשיו עשית, זה היה סתם שטויות מצד גבניות. עכשיו זה העולם האמיתי. הוא יגיד להם, אתם מדברים שטויות. כי בלי הסימולטור...
אני לא יודע לטוס.
אני לא יודע לטוס. עכשיו, תארו לעצמכם שהוא יושב בסימולטור, ובמקום לעשות מה שצריך לעשות בסימולטור, הוא הכניס לעצמו איזה בקבוק יין, קצת סיגריות, הוא מעשן, שותה, עושה חיים שוגעים, אבל שום דבר לא עושה בנוגע לסימולטור, כאילו תכלס, ללמוד לטוס. כשהוא יוצא החוצה, הוא יהיה מוכן?
ממש לא.
הוא יעלה למטוס, הוא יתרסק.
זה לא רק במטוסים.
הוא יעלה למטוס.
יפה.
הוא יעלה למטוס. הוא
יעלה למטוס. נכון, כן. עכשיו, כמו שאמרנו, העולם הזה מחובר לעולם. הרוחניות מחוברת לגשמיות. זה אותו דבר בצורה שונה. רק הראייה שלנו של העולם הזה היא מעוותת. אנחנו לא רואים את האמת. עכשיו, מה שקורה? עכשיו בוא נשים את הדברים בעולם הזה. העולם הזה זה הסימולטור. כאן אנחנו בעצם לומדים איך להתחבר לקדוש ברוך הוא. איך לטוס למרומים, מה שנקרא. ברגע
אבל
שנעשה...
אבל זה מה שאתה אומר, אנחנו כבר שם למעלה.
חלק...
ירדנו למטה.
יפה.
ירדנו למטה.
זה הנשמה שלך, החלק אלוקה ממעט. איך אנחנו קוראים לזה? חלק אלוקה ממעל. זאת אומרת, הנשמה שלך מאיפה באה?
למעלה.
היא חלק מלמעלה. זאת אומרת, עכשיו שאם היא חלק מלמעלה, שמו אותנו בגוף. בשביל מה שמו אותה בגוף? כדי להיות בסימולטור, וללמוד איך להתחבר, איך לטוס נכון, איך להגיע לחיבור הנכון. ואז אנחנו רואים את המסלול הזה כאן, וברגע שקיימנו, ומה זה בעצם הסימולטור? זה המצוות והתורה. אז מי שלוקח את המצוות והתורה, הוא בעצם מתרגל כאן איך להתחבר אחר כך בעולם האמיתי. לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שהוא יצא מהסימולטור הזה, מהעולם הזה...
לא, זה מה שחוזר לפה אחר כך.
לא.
מה לא? הנשמה חוזרת. היא לא נשארת שם.
לא, באחרית הימים לא.
באחרית הימים?
נדבר על אחרית הימים. נדבר על השלב הסופי. השלב הסופי זה בעצם העולם הבא. העולם הבא זה לא העולם הזה, זה עולם אחר. זה העולם האמת. זה נקודות מאוד מעניינות ככה, שמשנות לנו קצת המחשבה.
אחרית הימים גם לא תוכל לחזור בתשובה, גם אם תרצה.
איך?
באחרית הימים גם לא תוכל לחזור בתשובה.
לא.
כי כבר הכל יהיה כבר סגור.
הכל סגור. מכוון כבר לאיזה, לאיפה אתה נמצא.
אבל, לכן אומרים שיש גלגולי נשמות. לא יקרה זה כדי להביא כל נשמה לתיקון מושלם. כי המטרה של הקדוש ברוך הוא כמובן שכל אחד יתקן את עצמו, שכל אחד יגיע למטרה, שכל אחד יצא טייס מהסימולטור. אז אם אתה לא מצליח, מה עושים?
תמיד יש לך מה לתקן.
נכון.
תמיד יש לך מה לתקן. לקדוש ברוך הוא אין דבר כזה מושלם. נכון. גם הקרוב למושלם יש לך עוד משהו שהוא ללמוד ולתקן.
כל אחד והדרגה שלו.
אז אני אומר, עוד פעם, כל אחד והדרגה שלו.
כן. עכשיו, זה סתם פשוט הייתי חייב להגיד לכם את זה, כי זה פשוט תובנה שבאמת פתאום הסתדרה לי בראש וסדרה לי הרבה דברים שהם די תמויים. כי באמת, אם אנחנו חושבים על זה, זה בדיחה הרי. מה, נותנים לנו כאן 70, 80, 90 שנה, ואחר כך נותנים לנו חיי נצח. אז לא יהיה בושה לנשמה. עדיין יהיה לה בושה. אם הרעיון הוא שכר עבודה כנגד עבודה, אז פספסנו את כל הרעיון. הרעיון הוא, מה אמר רבי עקיבא? ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתו, נקודה. עכשיו כאן ראיתי דבר יפה מאוד. אומרים, מה זה, זה כלל גדול בתורה? איך אתה אוהב את החבר שלך? ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול. איך אתה אוהב את החבר שלך? בתורה. זאת אומרת, איך להראות את האהבה? דרך התורה. אומרים, אדם לעמל יולד. מה זה עמל? לעמל, מה זה לעמל הוא יולד?
לעבודה.
ללמוד על מנת ללמד. דבר יפה. זה גדולי ישראל אומרים את זה. כל דבר שלו משמעות. זאת אומרת, אני למדתי, אל תשמור לעצמך.
תעביר הלאה.
תעביר הלאה. זאת אומרת, הרעיון הוא, ואהבת לרעך כמוך. ומה אמרת, איך אני אוהב אהבת לרעך כמוך? אז אומר רבי עקיבא, זה כלל גדול. מה הכלל? איך אני עושה את זה? תורה. רק דרך התורה אפשר להגיע לאהבה אמיתית. כל השאר זה זיופים וקשקושים. זה כמו שהיום חבר שלי, מוטי קדר, כתב על אדון אורי אבנרי, זיכרונו לברכה, או לא לברכה.
בקשר עם מוטי קדר?
מוטי קדר הוא גאון.
בקשר איתם, בקשר
עם מוטי קדר. ודאי, הוא מתפלל לי כל בוקר.
יש לנו קרוב משפחה שמתפלל איתנו, בא לבית שלנו לפעמים. הוא אומר דבר תורה.
יכול להיות.
כן, 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 תחליק, תשאל אותו.
מה קורה? מאוד מעניין.
הוא אדם גדול.
כולם היללו ושיבחו.
שינת התפיסה שלו 360 מעלות.
כולם.
הוא היה פעם שמאלני.
כן, אמרתי לכם.
הוא היה פעם שמאלני.
הוא היום, הוא וגיא בחור מובילים
את ה... כן, אחד הלאה, כן.
עכשיו, כולם, אם שמת אלה, היללו ושיבחו את אדון אורי אבנרי.
כן.
אני לא זוכר את אורי אבנרי לטובה.
רק אחת לא שיבחה אותו.
מצטער מאוד להגיד לכם.
זה גאולה כהן בחדשות, ואחר כך תקפו אותה כל התקשורת.
בבקשה. אז הוא שלח, אני עשיתי שיתוף על הפוסט של מוטי קדר, כדי שקיבלתם את זה, עשיתי שיתוף עם מוטי קדר, והוא כותב שם סיפור שלם, ואחד הדברים שהוא כותב, אני זוכר את זה כמו היום. כל הפמיניסטים וכל הזה, כאילו הוא שמאלני וזה, וכולם מדברים בעדו, בעדו, הם שוכחים נקודה מאוד מעניינת. אורי אבנרי הקים את העיתון העולם הזה, בזמנו. אחד מהדברים שהעולם הזה עשה, הוא הכניס את הפריצות ואת הפונוגרפיה לארץ ישראל. על העמוד האחורי שלו הייתה תמונה תמיד של בחורה מאורטלת, בחורה ישראלית. והוא התגאה בזה, וזה מחר עיתונים. אז אותו אחד שכאילו מייצג את הנשים, עם כל הכבוד, היה הראשון שהשפיל את הנשים. לא משנה, אני לא רוצה להיכנס כאן לכל, כי אני מקליט את זה, אני לא רוצה להיכנס לעוד כל מיני דברים, אבל מי שרוצה שיסתכל בפוסט של מוטי קדר של היום על העניין הזה, ויראה שם דברים איומים ונוראים על אותו אורי אבנרי. אז זה נכון, שבן אדם הלך לעולמו, אבל אין שום סיבה בעולם להלל ולשבח אדם שהלך לעולמו, אם הוא לא עשה שום דבר טוב, או לא לעשות ממנו צדיק, כאשר הוא לא היה צדיק.
אף אחד אמר שהוא היה
צדיק. ולהפך, אתם צריכים להבין עוד נקודה.
שמעללים ומשבחים,
עוד נקודה מאוד מעניינת, שאני גם למדתי אותה, אם מעללים ומשבחים מישהו שנפטר, וכל התשפחות הן לא מגיעות לו, זה נהפך לו להפוך בשמיים. צריך מאוד להיזהר בזה. כשאתה מישהו נפטר במשפחה, בזה, אל תגידו דברים שהם לא נכונים. אתם יכולים לנפח דברים, כן? אבל לא להגיד דברים לא נכונים, כי כשבשמיים רואים מישהו שמעלים משבחים אותו, ובעצם הוא לא עשה כלום מזה, אז הוא נהנש על זה. הנשמה נהנשת על זה עוד יותר. עכשיו, אני זוכר את אורי אבנרי לא כל כך לטובה בלי שום קשר, כי אני למשל, הוא היה בזמנו חבר טוב של הבן דוד שלי, זיכרונו לברכה, אנפרד קאץ, וכשהייתה הלוויה, אז הוא היה גם בין אותם חבר'ה שלא הגיעו ללוויה. רק סתם דוגמה, אבל עוד פעם, להלל ולשבח בן אדם שלא מגיע לו כל התשבחות, גם זה לא הדבר
הנכון. תראה, כל אדם יש לו יתרונות ויש לו חסרונות.
יפה.
תלוי גם מהאמרתי. אבל איך התייחסו אליו כאילו הוא המושיע של השלום?
המצפן, המושיע, והזה. אז בדיוק זה מה שאני אומר.
זה התייחסות, אבל זה התייחסות של כל התקשורת הדמוקרטית.
נכון. אז זה רק במאמר מוסגר היה. ואני רוצה עוד פעם לסיים, בסך הכל כמעט לא דיברנו על הפרשה. עד מתי יש לנו? כן, זה אותו. נאמדתי שהזמננו כמעט הרבה.
כן,
בגלל
זה רציתי 11:30.
והיה כי תבוא אל הארץ, אשר השם לוקח הנחה לרשתה, וישב תבוא ולקחת מראשית כל פרי האדמה. דיברנו על זה רבות, וחשוב להזכיר את זה עכשיו במיוחד, שאנחנו עושים בשנה החדשה. מדובר על מצוות ביקורים. מצוות ביקורים הייתה מצווה שהרמב״ם כותב עליה ניסים ונפלאות, והיא מתוארת בצורה מאוד מעורכת איך שהיו עושים את התהלוכות ואת הדברים. ובאמת שואלים, מה כל כך גדול במצוות הביקורים שעד כדי כך עושים? ובכלל, מה אומרת לנו מצוות ביקורים היום? הרי היום אין ביקורים, אין בית מקדש. אז מה זה אומר לנו? זה תמון בעניין הזה. אומרים, מה זה ראשית? אחד הדברים שאומרים, יש כמה דברים שהם ראשית, אחד מהם זה ביקורים. ומה אומרת לנו התורה? ולקחת מראשית כל פרי האדמה. בא החקלאי, שם זרע באדמה, משקה, מטפח, גוזם, עד שהוא רואה פרי לוקח שנים. עכשיו ברוך השם גדלו פירות יפים ומגרים ומריחים. מה בא לו לעשות דבר ראשון?
מכניס את זה לפה שלו.
מה הוא עושה בתכלס?
תן את זה למי שעזר לו לעשות את זה.
את זה ושומר את זה לקדוש ברוך הוא להביא ביקורים. זאת אומרת, הדבר הראשון שהבן אדם עושה, אני לקדוש ברוך הוא. ולא סתם דבר ראשון, זה כמו שאתה מביא לילד שלך איזה צעצוע שהוא מת עליו, או לנכד, צעצוע שהוא מת עליו.
הביקורים זה לא המעשר?
לא, לא קשור למעשר. הביקורים זה ראשית פרי אדמה. זה הפרי
הראשון. כל הפרי?
פרי הראשון, לא אחד.
אחד?
אחד, הפרי הראשון. לא, לא חייב לו. לא, לא חייב לו.
פרי הראשון, זה בעצם, מבחינת הפרי, זאת אומרת, זה רוטינה של כל שנה, זאת אומרת,
כן. כל שנה אחרי הראשון,
כל שנה אחרי הראשון,
היבול, הפרי הראשון אתה מביא לקדוש ברוך
הוא. כשאתה נוטע שדה, כמו שאתה אומר, אתה עומד המון שנים, ואז יש את הפרי הראשון, ואז הוא מניב לך כל הזמן ברוטינה של כל שנה.
אבל תמיד זה ראשון, ותמיד אתה מטפל בשדה.
נכון, שבהתחלה הראשון הראשון שזה מניב, ואז זהו.
כל שנה.
כל שנה.
עכשיו, מה זה אומר לנו תכלס? היום, מה זה אומר לנו? הרי כמו שאמרנו, אין ביקורים, אין בית מקדש. הרעיון הוא שבן אדם, בכל מה שהוא עושה בחיים, כמו אותו ילד שנתנו לו את הצעצוע שהוא מת עליו, אז מה הדבר הראשון שהוא עושה? פותח את העטיפה. ורץ לשחק איתה.
כן.
רץ לשחק עם הצעצוע. עכשיו תראו לעצמכם, הילד קורא את העטיפה, ובמקום לרוץ לשחק עם הצעצוע, הוא בא אליכם, אבא, אתה ראשון. איזה הרגשה תהיה לכם עכשיו?
יאהבה.
וואו.
הוקרה תודה.
אז זה מראה אהבה.
בסוף של הוקרה תודה ואהבה, נכון?
עכשיו תראו לזה מה הקדוש ברוך הוא, שיהודי עובד כמו חמו, משקיע, ואז לוקח את הפרי הראשון, לא אוכל אותו, מביא אותו לקדוש ברוך הוא, זה מעלה את הקדוש ברוך הוא באהבה. וזה בעצם מה שאנחנו צריכים היום גם לעשות. שיהודי כאן בבוקר, מה הוא עושה דבר ראשון?
מודה לפניך.
קודם כל הקדוש ברוך הוא. לכן גם תקנו, שלפני שאתה מתחיל בפעולות היום יום תתפלל. למה? מספרים על אחד שהגיע לרב שלו. אמר, תראה כבוד הרב. והוא הכיר את התכשיט הזה. אני לא יכול להתפלל. אני מגיע ל-18, כל מיני מחשבות זרות נכעולות במוחי.
זה אצל כולם ככה. אז הוא אצל רובם ככה.
אז מה אמר לו הרב? הרב אמר לו, תראה. אם אתה קם בחמש בבוקר, נוטל ידיים, מודה, אני רץ לבית הכנסת, מתפלל, ואז חושב על כל מיני מחשבות, זה נקרא מחשבות זרות. אבל יש כאלה, כאילו רומז לאותו בחור, שקמים ב-10 בבוקר, יורדים, שותים כוס קפה, קוראים את העיתון, אחר כך הולכים בניחותא לבית הכנסת, ובדרך פוגשים מכרים ומדברים איתה. כשהוא מגיע לבית הכנסת, מפלל 18, כשהוא חושב על מה שהוא דיבר, זה לא מחשבות זרות. התפילה היא הזרה כאן. זה בדיוק הרעיון. אתה בא מדבר על מחשבות זרות, אתה מה עשית? התעסקת עם כל כך הרבה דברים, אז ממילא, כשאתה בא לתפילה, המחשבה שלך נמצא בדברים שאתה עושה. אז איך אני בעצם נלחם בזה? כי אנחנו יודעים כל היום שזה מאוד קשה.
זה לא קשה, לא קל.
זה לא קל,
ממש לא קל.
אז לכן, תקנו חז"ל שלפני שאתה עושה כל פעולה בבוקר, קודם כל מודה אני, אחר כך, לקדוש ברוך
הוא. האמת, זה נכון. כשאני מתפלל, לפעמים שיוצא לי להתפלל בבוקר, כשאני מתפלל 18, זה בסביבות 8:30, לפעמים יצא לי לעשות את זה בשש, שש וחצי, אני הרבה יותר מרוכז. אני הרבה יותר מרוכז, אני עדיין לא חושב, המוח שלי עדיין...
עכשיו...
זה נכון.
עכשיו
זה כבר עבודה. כן. פתאום טלפונים, פתאום תראו את הצלצולים, פתאום את ה...
זה מצוות ביקורים היום. הבנתם? זה מצוות ביקורים. עכשיו אני אומר את זה עכשיו למה? במיוחד בתקופה הזאת. שצריכים להשתדל, ובאמת לשים את הקדוש ברוך הוא ראשון. כשהקדוש ברוך הוא יראה שאנחנו שמים אותו ראשון, לפני כל השטויות של היום, ככה, אני נותן לו מה שאפשר. כי הוא מראה לי אהבה. ומה אנחנו אמרנו? מה היסוד והבסיס של הכל? אהבה. אנחנו לא עובדים בשביל השכר, חבר'ה. כמו שאמרנו, בעולם הזה, כל מה שאנחנו מקבלים זה כלים כדי להגיע. זה כמו שאנשים טועים ואומרים, חושבים שהמטרה היא מלחמה ביצר הרע. זה לא המטרה. הוא אמצעי, המלחמה ביצר הרע היא אמצעי כדי להגיע למטרה.
היום היה בעיתון כתוב שמישהו שנבחר להיות שליח ציבור בימים הנוראים בסוסיה, כן? מישהי באה ואמרה שבגיל 5, היום בת 22, אמרה שבגיל 5 הוא הטריד אותה ולא מגיע לו להיות שליח ציבור.
מתי זה היה? איפה זה היה?
היום בעיתון.
אוקיי.
בסוסיה, כן? והוא אמר שהוא בכלל לא מבין על מה היא מדברת.
אבל זה
אותם זה... אז אמרתי, אם זה באהבת לרעך כמוך, למה לעשות את זה?
לא רק זה, היא מדברת על גיל 5.
גיל 5, מה היא זוכרת מה שהוא עשה?
ואפילו אם הוא עשה, הוא עולה לעשות תשובה כבר 20 פעם. לא משנה, בוא נגיד.
היא אומרת שהוא הכניס את היד שלו למכנסיים שלו, של עצמו. אמרתי, מה, היא יודעת מה הוא עשה באמת בגיל 5?
נכון, וזה בדיוק היה, לצערנו הרב. נכון.
זה מרגיז אותי, כי זה כאילו ללכת נגד משהו.
נכון.
זה לא בלי קשר לבן אדם.
מה אמרנו הרגע? בדיוק העניין, ואהבת לרעך כמוך.
זהו, אני קראתי את זה, זה כל כך קומם.
זה מה שנקרא דבקות פאשן. זה מה שאנחנו המטרה שלנו, לא השכר שמחכה לנו.
היא דתייה, היא לא...
הדבקות, אין קשר. מה זה דתייה?
שהיא יודעת, היא יודעת מה זה...
אז זה עוד יותר גרוע. זה רק עוד יותר עושה את המסע יותר גרוע. אני יכול לאחל לעצמנו בעזרת השם שנזכה באמת להגיש את הביקורים לקדוש ברוך הוא ובאמת להראות לקדוש ברוך הוא שאנחנו אוהבים אותו ולהקדיש כל דבר ראשון קודם כל לבורא עולם. גם כשאתם מחשבים במחשבה תמיד תכניסו את הקדוש ברוך הוא במחשבה.
אנחנו תמיד צריכים להודות על התקופה שאנחנו נמצאים בה היום כל יום, כי אני ראיתי את הסדרה, לא יודע אם ראיתם, יש את הסדרה הזאת, יש סדרה של שפחה.
בטח.
ומראים שם...
את העונה השנייה, ראית את העונה?
לא, לא ראיתי את העונה.
וואי, אני לא אהבתי, אמרו שהיא טובה, אבל אני לא אהבתי.
אני לא ראיתי כי אין לי את זה, יש לי רק את הראשונה ב-YES, בביודי, אז ראיתי את הסדרה. ואני רוצה להגיד לך שזו הייתה התקופה של התורה. כי ככה התנהגו אל השפחות, וככה התנהגו לעבדים. והם הפכו אותם לכלי, את השפחות. וזה, אתה רואה את זה, וקשה לך לראות. היא יושבת שם, הגבירה יושבת שם, מביאה שפחה שבעלה, בגלל שהיא לא יכולה להביא ילדים, שבעלה...
כל העולם היה שם, מי שהייתה פוריה, היא הייתה על את הזכות להיות שפחה ולחיות בכלל. מי שלא, הלכה קיבינימט. וזה היה ממש משטר נאצי שם.
קשה לראות את זה.
נכון.
קשה לראות, אחר כך אם מישהי עושה משהו, או מי שהוא שעשה את זה מעשה, והבית משפט החליט לסכול אותו, עומדים כולם מסביב וסוגלים אותו בעבר.
אבל מה זה השואה? זה אותו דבר.
לא, אבל זה לא אותו דבר.
אבל זה מה שאני אמרתי לכם כרגע. כרגע, אני רוצה רק לסיים. אני רוצה רק לסיים בעוד נקודה.
הנאציזם. ירוק לך לכל.
הנאציזם.
אתה בשנייה, בעשירית השנייה, נהרגת.
אני רוצה רק לסיים.
כמו סוגלים אותך באבנים.
אני רוצה...
הוא מבקש שיזכנו אותו קודם כל, שיראו לו בראש את האבן, כדי שהוא יאבד את ההכרה, ואחר כך כבר לא אכפת לו.
אני עוד קודם רוצה לסיים את השיעור הזה, שנבין שאנחנו לא יכולים להשוות לא את הסדרה ולא שום דבר לתורה הקדושה. התורה הקדושה, דרך אגב, מי שלומד אותה, רואה שגם בעניין של שפחה וגם בעניין של סקילה, זה לא סקילה כמו שאנשים חושבים. צריכים אותה גמרה כדי להבין שסקילה על פי ההלכה הייתה נעשית בצורה כזאת שהבן אדם בעצם היה בשנייה אחת נגמר. הוא לא היה מרגיש כלום. מעבר לזה, כמו שכרגע למדנו היום קצת מהעניין של הפנוכו של התורה, גם כאן הדברים הם לא, אם מי שלומד אותם רק בצורה חיצונית, יש לו פספוס גדול. זה, אני אומר את זה בשיא הרצינות. כי המשמעות היא המשמעות הפנימית של התורה. וזה מה שאנחנו צריכים בעצם להבין. אנחנו צריכים לדעת ולהבין שהתורה היא תורה קדושה, וכדאי באמת לפעמים קצת, כל אחד ביכולת שלו, כן? קצת לחפור לעומק כדי להבין ולקבל תובנות. תכלס, איך אומרים, אנחנו ננסה כל אחד ואחד מאיתנו להתחזק בקטע שאנחנו כולנו חלשים בו, ואהבת לרעך כמוך, שזה קטע, בדיוק, זה הקטע שכולנו חלשים בו.